תמיד כשאנחנו לומדים את הפרשה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלות שהן שאלות המפתח בפרשה. לא רק איזשהו דיוק, איזשהו משהו סגנוני, אלא שאלת המבוא, מה יש בפרשה? הפרשה שלנו עוסקת בתחילת עשרת המכות. עוד לא מגיעים לשחרור יציאת מצרים, אלא תחילת עשרת המכות. ואני חושב שהשאלה המרכזית שחייבים לברר, בלי זה אני חושב שלא מבינים כלום, זה מדוע השם לא עשה את מכת חושך כמכה, את מכת בכורות כמכה ראשונה. כל דקה שבני ישראל נמצאים במצרים, הם נמצאים במפתח שערי טומאה. כל דקה יש לה חשיבות. ברור שמה שיוציא אותם זה המוות של המצרים ולא שום דבר אחר. השם מקשה את לב פרעה. ברור שאם מכת בכורות הייתה המכה הראשונה, הם כבר היו יוצאים בהתחלה. למה לבזבז זמן? למה להפוך את העולם לבלגן? מה מרוויחים מתשעת המכות האחרות? תיתן את מכת בכורות, יצאו ממצרים, יהיו פחות זמן בממתת שערי טומאה, עם ישראל ייוולד מוקדם יותר, והכל טוב. עכשיו, מי שלא שואל את עצמו את השאלה הזאת, לדעתי לא מבין את הפרשה. כי לא מבין את המהות. כן.
אני רוצה, אם אפשר לשאול את הרב, אם עוד שאלה, ואם הרב יוכל לענות עליה תוך כדי השיחה, אם זה קשור, אם לא אחרי זה. מה ראה הקדוש ברוך שהוא נותן למשה לכתוב את ספר התורה, מה הוא ראה להפריד בין שבע מכות לשלוש מכות אחרונות?
אני לא אתייחס לזה כאן, נדבר על זה אחר כך. אולי בפעם, בבוא נדבר על זה, שבוע הבא. בכל אופן, אז זו שאלת המפתח. מה מטרת תשע המכות שלא מוציאים את בני ישראל ממצרים, למה צריך אותם? מה השם רוצה ללמד אותנו? השם כל יכול, הוא ודאי יכול לעשות את מכת בכורות ראשונה. מה הוא רוצה ללמד ומה זה אומר לעבודה האישית שלי? אני מבקש להביא שלוש שיטות וכל אחד בהתאם לשיעותו יבחר את השיטה המרכזית. ובכל שיטה כמובן אנחנו נשאל מה זה מלמד אותנו. ההבנה הראשונה היא הבנת הרמב"ן. רמב"ן מאוד מאוד יסודי. אומר הרמב"ן, הנה מעת היות עבודת גילולים בעולם. מימי אנוש, כן, הרמב"ן מתייחס לרמב"ם שמסביר שעבודה זרה התחילה מימי אנוש. מימי אנוש אמרו, קשה לעבוד את השם, לא רואים אותו, בוא נעבוד את מה שהוא ברא, והתחילו לעבוד את הכוכבים ואת השמש והירח בתור נציגי השם, וברגע שסטו מן הדרך קצת, ובמקום לעבוד את השם עבדו את הנציגים שלו, השלב הבא היה בדור הבא שכבר ראו אותם בתור אלים. שימו לב מה קורה כשסוטים קצת, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה גומר. כבר עבדו אותם בתור אלילים, ואז התחילה עבודת גילולים בעולם. החלו הדעות להשתמש באמונה. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון. השם בכלל לא ברא את העולם. ואז כיחשו בהשם ואמרו לא. ומהם השם ברא את העולם. אבל אין לו ידיעה פרטית, הוא לא יודע מה קורה, אין השגחה. ואמרו הלכה ידע ויש דעה בעליון. ומהם שיודעו בידיעה, השם יודע מה קורה, אבל הוא לא יכול לשנות את זה. הוא כבר ברא חוקים ועכשיו החוקים רצים, והוא לא יכול לשנות את העולם. ומכחישים בהשגחה. ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגח העד בהם. ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו עזב השם את הארץ. כאשר השם עשה את המכות, מופת, התברר לכל ביטול הדעות האלה כולה. כי המופת מורה שיש לעולם מחדשו, ויודע ומשגיח ויכול. ובכל אלו היו המצרים מכחישים או מסתפקים. אומר הרמב"ן, אתה יודע מה מטרת 9 המכות? לא יוציא בני ישראל ממצרים. זה יבוא אחר כך. אלא שכל העולם יהיה ברור לו כשמש יסודות האמונה. כי כל העולם צריך להמליך את השם. גם גויים. אי אפשר להמליך את השם אם יסודות האמונה לא ברורים לך. יסודות האמונה כולל השם קיים, השם יודע, הוא לא עזב את הארץ, הוא יודע מה קורה, והוא משגיח. משגיח הכוונה, הוא מנהל את העולם, הוא יכול, הוא לא כפוף לשום חוקים. אפילו חרב חדה מונחת על צברו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים, כי יכול, יכול, השם יכול לעשות, להפוך את הכל. זה נקרא משגיח. הוא לא כלול לשום סטטיסטיקות, לשום חוקים. כן, יש סטטיסטיקה בעולם, אבל הוא יכול ללכת נגדה, אם הוא רוצה. אז לא שאין סטטיסטיקה, אבל הוא יכול ללכת נגדה. וזה מה שניסי מצרים מראים. פתאום אתה רואה, כל העולם בפר, או בסוף אומר, תעתירו אל השם, הוא מבין שהכל בא מהשם. אז השם קיים, השם משנה את הטבע, והוא מנהל את העולם. ושווה להשאיר את בני ישראל במצרים, בממתלת שערי טומאה, עוד זמן, כדי שלא יהיה שום ספק בנושא אמונה. אז זו מטרה מספר אחד. תכף נעמיק ברמב"ן, אבל זו מטרה מספר אחד. כן.
כל
המסעים
האלה
יוכלו
לעבור על ידי
מכת בכורות? לא. ברגע שיש רק מכה אחד, וזה לא משהו שהוא תהליך בעולם, וכל העולם מדבר על זה, אז יתנו לזה כל מיני הסברים. כמו שבקריאת ים סוף נותנים הסברים. אבל כשמשהו חוזר על עצמו עוד ועוד ועוד, הדברים מתחדדים יותר.
למה עשר ולא?
ולכן במכת בכורות בלבד היו רואים את איזשהו שד, איזשהו רוח. אבל כשמשה אומר מראש, וזה קורה, לכן גם משה מטרה מראש, ואומר זה יקרה, ונרשה הוא נציג השם, וזה חוזר על עצמו 10 פעמים, הדבר הרבה יותר מתברר בעולם אשר חד פעם.
ולמה דווקא 10 ולא 5?
מה?
למה דווקא 10 ולא 5?
לא, בסדר, אנחנו לא נכנסים עכשיו לשאלה הזו, קודם כל מסבירים באופן מהותי מה תפקיד המכות. זה תפקיד המכות, ואני חושב שהדברים האלה משתייכים לכל אחד מאיתנו. בחור יכול לשבת וללמוד, אבל יש דברים יסודיים שהוא לא ברורים לו. עכשיו, אם הדברים היסודיים האלה לא ברורים, יש לו ספקות, יש לו שאלות, יסודות לא ברורים לו, אז נוצר מציאות שהתהליך הזה, שהתפקיד של לימוד תורה, לימוד בעיון, בעצם הוא להרחיב את הנשמה, לגרום לכוח הנשמתי שבי לגדול ולהיות המרכז שלי ולהרגיש קרוב אל השם, לא יקרה. אלא שיש איזשהו סכר שעוצר את זה. ולכן אחד התפקידים החשובים בישיבה הוא הבירור השכלי. בשאלות היסוד. בגלל שכשאדם יש לו כל הזמן ספקות, הוא לא יכול להרגיש, הוא לא יכול להתעצם. לכן חשוב שאדם יברר את הדברים וילמד ושאלות שיש לו, ייגש לרבותיו ויטפל בהם ויעמיק בהם וכו'. ולכן לפי התפיסה של הרמב"ן, ליל הסדר, מדוע דווקא בלילה הזה חייבים לשבת עם הבן מדאורייתא, זה הלילה היחידי שיש מצוות חינוך מדאורייתא. למה לא נתינת התורה? לפי הרמב"ן, מהות ליל הסדר הוא ליל אמונה. זה הלילה שבו הדברים מתבררים מבחינה אמונית. ממשיך הרמב"ן ואומר, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור, ולעיני כל רשע או כופר. לא כל פעם השם עושה ניסים כאלה. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון, והחמיר בזה כמו שחייב קראת. וכן כל היוצא מצוות רבות זכר ליציאת מצרים, הכל להיות לנו בכל הדורות עודות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה להכחיש אמונת אלוקים. אז לפי דעת הרמב"ן, זה שהשם ציווה לזכור את זה כל דור ודור, כי הוא לא הולך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש. ומכיוון שהוא לא הולך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, לכן אנחנו צריכים לחוות את הדבר כאילו ראינו מול עינינו, כדי שלא יהיה שאלות וספקות באמונה. מספרים, אני חושב, על הרב דסלר, אם אני לא טועה, שפעם הוא היה אצל איזושהי משפחה, והמשפחה הזאת התחילה לשאול אותו מי אמר שקיים השם, וכל מיני שאלות יסוד באמונה, שיציאת מצרים ומכות האלו שאנחנו מדברים עליהם הם התשובה. הרב דסלר בחדות עינו ראה שיש תמונה, שיש תעודה בסלון שהבת זכתה באיזשהו תחרות מאוד גדולה לפסנתר. אז הוא אמר, צפרו ככה תוך כדי שהוא עונה, הוא אומר להורים, צפרו לי קצת על הבת. אז הבת אומר, ההורים אומרים, מספרים לו על הבת, כמה היא כישרונית, ושהיא זכתה בפסנתר, והיא יודעת לנגן. הרב דסלר אומר, לדעתי לא יודעת כלום, אפשר להביא אותה פה, שתפתח את הפסנתר, תנגן קצת. אני לא מאמין לכל מה שאתם אומרים. אפשר להביא אותה? האם אני פגיעה מאוד? אמרת, אתה לא רואה שיש תעודה? הנה, תעודה. הוא אמר, איזו יפת, תביאו אותה בבקשה, אני רוצה לשמוע. עד שאני לא אשמע, לא מאמין לכלום. רצו להוציא את הרב דסלר מהבית. הרב דסלר אמר, מה אתם שואלים? על הנוכחות השם. יש תעודה, כתוב כל הניסים. הניסים הם ההוכחה. אז למה אתם מאמינים, למה אתם לא מאמינים לתורה, לפחות כמו שאתם מאמינים לאיזושהי תעודה שתלויה פה על הקיר? אז התפיסה הראשונה היא שהכל צריך להיות ברור מבחינה אמונית, כי בלי זה קשה לי להתקשר. ואני מזמין כל אחד לברר דברים עד הסוף. וכמובן שכשאנחנו מדברים על ניסים, אז זה לא רק ניסים גדולים. כן, אומר הרמב"ן, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודל בניסים הנסתרים, שהם יסוד כל התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע, ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אומר הרמב"ן, נשימה, זה שאתה נושם, זה שאתה חי, זה הכל נס. רק אנחנו התרגלנו לזה, אז אנחנו לא רואים את זה כניסים, אבל זה נס. ורק אם תבין שעצם המציאות שלך שאתה חי, הכל מריבונו של עולם. וכשהכל יהיה ברור לך, אז תוכל להרגיש, אז תוכל להתקרב אל השם, ולכן עושים את התשע מכות האלה. אתמול היה לי שיעור גדול באמונה. הלכתי לבקר מישהו שמאוד חולה. הוא אמר לי משפטים שנחרטו אצלי עמוק עמוק. אמר לי, תראה, אני עושה את ההשתדלות שלי, כל מה שזה כרוך מבחינה רפואית, אבל ברור לי שזה רק כדי לקבל את הסייעתא דשמיא. זה עצמו לא עושה כלום, השם מנהיג את העולם. ולכן אני גם לא מפחד מהמוות, כי השם יודע מתי לקחת אותי, ומתי שלקחת אותי זה טוב. אמרת דברים בצורה הכי ברורה. ואם האדם הזה לא היה עובד על עצמו שנים בנושא של אמונה, כל ההתייחסות שלו עכשיו למחלה שלו הייתה שונה לגמרי. ראית, ראית מה זה, כל השני עבודה נאמרו במשפטים האלה. ולכן ההבנה הראשונה, אנחנו מדברים על ההבנה השכלית. שאדם, הדברים יהיו ברורים לו בשכל. שבוע דיברתי עם שיעור א' על הנושא של התפילה. דיברתי על זה שבתפילה יש הרבה שאלות. המבית כותב שאחד הדברים שמונעים מהאדם להתקשר לתפילה עד הסוף, כי הוא לא מבין איך זה עובד. כן, אומר המבית, מה שגורם לאנשים רבים לפקפק בתועלת התפילה. אם נגזר לטובה, אם השם רוצה שיהיה לי טוב, אין צורך בתפילה. ואם לא נגזר, אם נגזר חס ושלום לרעה, איך תועיל התפילה לשנות את רצון השם? לגזור עליי טוב לאחר שלא גזר. ואומר המבית שהשנה הזאת, שאנשים לא מבינים מה התפקיד של תפילה, זה גורם להם לחוסר קשר נפשי לתפילה. כי אתה לא מבין איזה עובד. אז זו דוגמה לנושא שחייב שכל בחור יפצח אותו בישיבה. יש ספר נהדר על הנושא של תפילה, צמאה נפשי של הרב דרוקמן, אני מציע לכולם ללמוד אותו. אבל זו דוגמה לנושא שדורש באור כדי להתחבר אליו נפשית. כנ"ל לגבי למה לומדים גמרא עיון, גמרא וכולי וכולי. אומר המבית אם כבר הבאנו, ולפי זה נאמר. שכשנגזר על האדם טוב מסוים, הנה הוא נגזר עליו במדרגה. וכן כשנגזר על האדם רע מסוים, הרי הוא נגזר עליו במדרגה. וכשתשתנה המדרגיים, תשתנה הטוב או הרע. אומר המבית, אתה יודע מה התפקיד של תפילה? התפקיד של תפילה הוא לא לשנות את רצון השם. התפקיד של תפילה הוא לשנות את המדרגה שלך. אתה קיבלת עכשיו דברים מסוימים, כי אתה נמצא פה, אתה לא נמצא פה, והשם רוצה לתת לך רמזור שאתה צריך להגיע למקום אחר. הרמזור הוא בצורה של צרה. כדי שלא תהיה פה, תהיה שם. תגיע למיצוי שלך. כאשר אתה על ידי התפילה תשתנה ותגיע לשם, אז אין שום מטרה בצרה הזאת. כי היא רק הייתה כדי להביא אותך מאלף לבית. כשאתה נמצא בבית, אתה לא צריך אותה, הפוך, היא תגרום לך לא לעבוד את השם בשמחה. אז לכן הצרה תיעלם. רק כשתשתנה המדרגה, וזה התפקיד של תפילה, לשנות אותך, הדביקות, הקשר עם הבורא, דן לשים אותך במקום אחר. כשתהיה במקום אחר, אז אתה כבר לא זקוק לדבר הזה שבכל מטרתו הייתה להביא אותך למקום השני. ממילא אתה, הדברים ייעלם. לכן הבקשות. הבקשות נובעות שאני רוצה לשנות את מקומי ועד אני רוצה לקבל משהו שהיום אין לי. אבל אני מביא את זה רק כדוגמה לזה שצריך לברר את דברים, ללבן סגולת עם ישראל, תפקיד הלימוד תורה, למה לימוד תורה כנגד כולם? מה רע באדם שיקיים מצוות, יעשה חסד וכולי, ולא יתוותר לתורה? מה רע בו? אדם טוב מאוד, תורם לחברה הרבה. היחס בין דברים שונים, ערכים שונים בסדר עדיפויות שלהם. כל הדברים האלה דורשים ליבון שכלי גדול. זה הסבר ראשון לתשע מכות הראשונות. בא הרב סולובייצ'יק, ונותן הסבר מספר 2. אומר הרב סולובייצ'יק, ונראה לבאר זה, והנה בהבדלה, כן, במוצאי שבת, אנו מזכירים כמה סוגי הבדלות שונים שאנו אומרים במבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. והנה חינוך גדול יש בהבדלה שבין אור לחושך לבין הבדלה שבין קודש לחול. הבדלה בין אור לחושך היא הבדלה גלויה. הכל יכולים לראות, להכיר בחוש. אפילו ברמות, חיות, מכירים את ההבדל. אפילו פרחים מרגישים את ההבדל שבין אור לחושך. ההבדלה בין קודש לחול היא הבדלה נסתרת, לא רואים אותה. צריך להיות בעל מדרגה כדי לראות את ההבדל בין קודש לחול. ואתה שבו לכם עם החמור. אברהם ויצחק רואים את הענן קשור, והנערים לא רואים את הענן קשור. שואל הרב סולובייצ'יק, ההבדלה בין ישראל לעמים, האם היא דומה להבדלה בין קודש לחול? או האם היא דומה להבדלה בין אור לחושך? היא גלויה או שצריך להיות במדרגה מסוימת כדי לראות אותה? ואומר הרב סולובייצ'יק, כל המטרה של התשע מכות היו שכל העולם יבין את ההבדל בין עם ישראל לגויים. לכן בגושן זה לא קיים וכאן זה כן קיים. כמו שהרמב"ן בציור שלו מדבר על אותו כוס עם שני קשים. למצרי יוצא דם מאותו כוס ולישראל יוצא מים. מאותו כוס. ושכל העולם רואה את ההבדל. ומבין שישראל הם עם אחר. בני הקדוש ברוך הוא. ולזה הייתה מטרת המכות. אני חושב שככל שככל שהתקשורת מתקדמת והעולם נהפך להיות עולם גלובלי אחד ויש בזה מעלות מסוימות, ברור שבהתפתחות התקשורת יש מעלות גם, אבל אנחנו יכולים יותר ויותר לפספס את הרגישות של להיות בנף של השם ולהיות עם סגולה. ובעיקר אנחנו, שאנחנו לא בורחים מן העולם, אנחנו רוצים להיות חלק מן העולם, ואנחנו רואים ערך להיות חלק מן העולם. חשוב מאוד שמצד אחד נהיה חלק מן העולם, אבל מצד שני, ההבדלה בין ישראל לעמים תהיה כמו ההבדלה בין אור לחושך. דברים יהיו ברורים לנו עד הסוף. מי אנחנו? מה הזהות שלנו? מה התפקיד שלנו? לפעמים המדדים העולמיים, כמה אדם מרוויח, איפה הוא עובד וכולי, שהם חשובים. אבל הם יכולים לטשטש את הרגישות הזו, את העומק הזה. מי אנחנו? מה תעודת זהות שלנו? הבית יעקב ואחרים אומרים שזה הפשט, למה באמצע הפרשה, באמצע המכות, כשפתאום משה כבר הולך אל פרעה, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, פתאום מתחיל אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל ובני שמעון, ומתחיל מגילת כל הייחוס. מה הייחוס עושה בפרשה שלה? אומר הבית יעקב, לייחוס הזה יש שני תפקידים. תפקיד ראשון, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. היו מתייאשים בעיני עצמם. על כן אמר השם יתברך, תכיר להם את הייחוס שלהם. אלה ראשי בית אבותם, תזכיר להם שאינם עבדים מבטן ומלידה, הם בני השם. ואז יתעורר בקרבם רוח אחרת שבנקל יכולים להיוושע. ההתייחסות הראשונית של בני ישראל היה לסבל. ושבו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. בא ייחוס ואמר, תסתכל רגע לפנימיות שלך. ההבדל בין ישראל לעמים הוא בפנימיות, לא במצב כעת, בפוטנציאל. תבין מי אתה, תבין שאתה בכלל לא מיועד להיות עבד, ומה שנגזר עליך זה רק גלות זמנית. תתייחס למהות, למי אתה במהות, לא מי אתה עכשיו ברגע הזה. וכשתבין מי אתה במהות, אז זה ייתן לך כוח להבין שהגאולה אומרת לבוא. וברגע שיהיה את הכוח הזה, אז התהליך יואץ. לכן באמצע השיעבוד בא הדבר הזה. הבית יעקב אפילו מרחיב ואומר שזה שכשמשה אמר אני ערל שפתיים, אז הוא אומר, הארץ להיות שמשלח יהיה בן חורין בעצמו. איך אני יכול לגאול את החבן כשאני ערל שפתיים? הדיבור שלי הוא עדיין דיבור של גלות. אז זה לא רק לבני ישראל, אומר הבית יעקב, זה למשה עצמו. משה עצמו גם כן הרגיש הוא בגלות. משה עצמו גם כן לא הרגיש מספיק את הפוטנציאל שיש לו. לזה פתח והראה להם סדר יחוסם, והראו שהוא בן חורין, וידעו שהוא מקושר באשר, או משהו מעולם לא משובט. כן, יש פה משפט מאוד יפה. כל יום הגלות היא הסתרת אור השם יתברך, וסדר יחוסו מעיני אדם, כמו שנמצא לפעמים יום בהיר השמש בטהרתו, ולפעמים יום מעונן שנסתר אור השמש. זה לא שהשמש לא קיימת גם ביום מעונן, היא קיימת, רק אתה לא מרגיש אותה מספיק. תסיר את הענן, תרגיש אותה. מטרת הייחוס הוא שתתייחס לפוטנציאל, תסיר את הענן. ומילא תדע מי אתה. אני חושב שמדי פעם יש לנו מחויבות גדולה, בדיוק כמו הסדר ייחוס של הפרשה הזאת, לשבת עם עצמנו ולתת לעצמנו דוח מי אנחנו. ולהגיע לרבדים העמקים שנמצאים בכל אחד בתוכי. מי אני? מעבר לשם, מעבר לשטחיות, להגיע לעומק. מי אני בעומק? מי אני ומה אני צריך לעשות? הדעות שלפי הרמב"ן, המטרה היא מטרה שכלית שברור אמונה. לפי הרב סולובייצ'יק, המטרה היא שהעולם ידע שעם ישראל שונה מהגויים. וכשחוזר על עצמו מכה אחרי מכה, שבגושן זה לא קיים, אז כל העולם מדבר על זה וכל העולם מבין את זה. ואני חושב שאנחנו חייבים לחדד את הנקודה הזו כל הזמן. שמצד אחד נהיה חלק מן העולם, אבל מצד שני שלא נפסיד את הערכים שלנו, את הייחוד שלנו, את הפוטנציאל האדיר שקיים בנו, של להיות בן של מלך. איזה שמחה זה צריך להביא, איזה עושר. הבנה מספר 2 במכות. הבנה מספר 3, ובזה אני מבקש לסיים, היא ההבנה של ספר החינוך. ספר החינוך לא מתייחס בצורה ישירה לנושא של המכות, אלא מתייחס יותר לנושא של לזכירת יציאת מצרים, אבל בעצם עונה בתשובה שלו גם על מטרת המכות. ספר החינוך נמצא לגבי האיסור לשבור עצם. קורבן פסח, אסור לשבור עצם. אומר ספר החינוך שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרד עצמות ולשוברם ככלבים. לא יאות לעשות ככה כי אם נהיה העם הרעבים. ועל כן בתחילת בואנו להיות סגולת כל העמים, ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה. אתה צריך להתנהג כמו בן מלך. בן מלך לא שובר עצם. אז המטרה של הלילה הזה, כמו הרב סולובייצ'יק, היא לתת לך את ההבנה שאתה בן מלך. תכף נראה את ההבדל. ולכן אשור לך לשבור עצם, כי אתה בן מלך, ובן מלך לא שובר עצם. אומר ספר החינוך, ואל תחשוב בלי לתפוס את דבריי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה בזיכרון אותו הנס. אבל בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו. למה זה כל כך הרבה? גם הסבא, גם ארבע כוסות, גם שבירת עצם, הכל לאותה מטרה. תרגיש הכל שאתה בן מלך. בן מלך שוטה, בן מלך מסב, בן מלך לא שובר עצם. למה צריך כל כך הרבה דברים? דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם עם טוב ועם רע. כי המטרה היא לא רק שתדע שאתה בן מלך, אלא המטרה היא שתרגיש את זה, שתחווה את זה. שזה יהיה לך בתודעה אוטומטית. לא אם ישאלו אותך, אלא שזה יהפך להיות חלק ממך. אם תעשה משהו פעם אחת, אתה תדע את זה, זה יהיה מוצהר. אבל זה עדיין לא נהפך להיות חלק ממך. אתה לא חווה את זה, אתה לא מרגיש את זה. כשאתה תעשה מיליון דברים, אתה תרגיש, אתה תחווה. מטרת המכות לא הייתה רק שידעו אמונה. לא הייתה רק שידעו שעם ישראל שונה מהגויים. אלא שיחוו את זה, שיחיו את זה. שזה יפה להיות חלק מהם. לכן זה חייב להיות אינטנסיבי. אני חושב שזה בעצם מסביר את כל עולמה של הישיבה. בחור הרבה פעמים יכול לשאול, בחיים אני לא הולך ללמוד באותה אינטנסיביות של עכשיו, ולא ללמד בעיון עם חמש שיטות ראשונים ועם קצות ונתיבות וכולי. למה שאני לא ללמד עכשיו כמו החיים? למה בישיבה זה חייב להיות כל כך אינטנסיבי? אבל ההבנה היא, שהמטרה של הלימוד עכשיו הוא שתחווה את הדברים, שזה יהפך להיות חלק ממך, חלק אוטומטי, ואז תוכל לפתוח יותר, ואז תוכל להכניס דברים אחרים, אבל מכיוון שחווית את זה וזה נהפך להיות חלק ממך, ולא רק אתה יודע את זה, לכן אתה תוכל אז, כשזה יהפך להיות חלק ממך, כשקנית את זה, תוכל לפתוח עוד ועוד, ועדיין זה יישאר אצלך. אבל אם לפני שלב הקניין, לפני שלב שאתה חווה את הדברים, אתה תכניס דברים אחרים, ייווצר מצב של עולם לא תחווה. ולעולם זה באמת לא יהיה חלק ממך עד הסוף. זה הסיבה למה כל כך הרבה דברים עם זכר ליציאת מצרים, זה הסיבה למה יש 9 מכות ולא 1, כי באחד ידעו, אבל לא יחוו. גם במקורת בחורות יראו את ההבדל בין ישראל למצרים, אבל זה יהיה בגדר של ידיעה, לא בגדר של חוויה, של לחוות את הדברים, שנדבר על זה עוד ועוד ועוד, ולראות את זה בעיניים, עוד ועוד, של האינטנסיביות. זה ערכה של האינטנסיביות, החוויה, הלחוות את הדברים, שזה נהפך להיות חלק ממני, ולא רק ידיעה. הבאנו בעצם 3 שיטות, או שתי שיטות ועומק של שתי השיטות. הרמב״ם מדבר על ידיעה אינטלקטואלית של אמונה וברור אמונה. הרב סולובייצ'יק מדבר על ידיעה של אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. וספר החינוך מדבר על להרגיש, לחוות. אז לקנות את זה, שזה יהפך להיות חלק ממני. יהי רצון שבאמת כל בחור פה בישיבה, לא רק שהדברים יהיו ברורים לו כשמש, אלא שהוא באמת יחווה את זה ויחיה את זה, את שתי הנקודות העיקריות שדיברנו. את יסודות האמונה, דברים יהיו ברורים לו, מה תפקיד של תלמוד תורה, למה לומדים עיון, מה תפקיד של תפילה, מה זה עם סגולה, וכו' וכו'. יהיה ברור לו ההבדל בין עם ישראל לגויים, וגם אם בדברים מסוימים הוא חלק מן העולם, אבל זה לא יטשטש אצלו את ההבנה שאני בן של מלך, ומה זה מחייב, ומה זה מזכה, ואיזה שמחה זה נותן. וכל הדברים האלו יהיו לא רק בבחינת ידיעה, אלא בבחינת העמקה, קניין וחווה, ולחוות את הדבר. עם ישראל זקוק לאנשים עוצמתיים. אדם שלא חווה את הדברים הוא לא עוצמתי. ידע יש הרבה. אפשר לפתוח גוגל, יש ידע. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר עמוק מידע. להיות אדם עוצמתי זה אדם שחווה את הדברים שעליהם אנחנו מדברים. חווה את צורכי הכלל, חווה את יסודות האמונה, חווה מה זה תלמוד תורה, חווה את אתה בחרתנו מכל העמים, חווה את התפקיד שלו, מה הוא משפיע בעולם, מה הוא נותן בעולם. וכשנגיע לדבר הזה, נוכל להרים את כל עם ישראל קדימה, ובכך לקרב את הגאולה במהרה בימינו. Thank you.